עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ויהודה שלזינגר. בוקר סביר ברק סרי, בוקר לא טוב.
בוקר לא טוב, בוקר קשה, בוקר עצוב.
יום אבל לאומי. בלי שאף אחד יכריז את זה, בלי שאף אחד ידבר על זה, אנחנו, התחושה מי אתמול בערב דרך אגב?
מרגע שיצא הודעה.
כן, התחושה היא שאנחנו הולכים ליום אבל לאומי. בוא, אנחנו שנה וחצי לתוך הדבר הזה, באמת, אם יש סמל של הרשעות והאכזריות שבגללה רצועת עזה הייתה צריכה לעבור את מה שעברה, ובעזרת השם אני מקווה שזה רק תחילתה של מה שקורה שמה, זה רק פריים אחד. הפנים של שירי ביבס.
הפנים של שירי ביבס.
זה הפריים, עם הילדות, עם שני הילדים שם.
הבנים, אריאל וכפיר.
אריאל.
אריאל וכפיר. אלה התמונות, אחת התמונות הקשות, באמת הנוראיות של יום השבעה באוקטובר, של יום הטבח. ואנחנו בחודשים האחרונים, כל מי שקצת ככה מעורה, ידע שיש חשש כבד, כבד, כבד מאוד לחיים.
גם, לא, גם מי שלא מעורה כן, ידע, כן, בסדר, כן, כולנו קיבלנו עדיין, את משפחה ואל תקווה, ודרך אגב, הסיפור של דניאל הגלבוע הכניס הרבה מאוד אוויר, אתה יודע, וכל מיני תקוות כאלה, כי גם החמאס הפיץ על דניאל הגלבוע, שהיא הרי, שהיא נהרגה בהפצצות ודברים כאלה, ואתה יודע, במשפחות, אתה רוצה לקוות, אבל רוב האנשים כולם ידעו, אבל בואו
שנייה לפני זה. בואו נדבר קודם לפני לאבי אשכנזי, פרשן כתב צבאי מעריף, יתקן אותנו על הבוקר.
אבי, אלן, בוקר טוב.
בוקר טוב, אבי.
בוקר טוב לכם.
בואו תספר לנו מה לוחות הזמנים, מה אמור לקרוא.
טוב, אנחנו
נמצאים
פה ממש לא רחוק מרעין, במקום שבו השיירה בעצם צריכה להגיע בשלב התחנה הראשונה, בשעה 9 אמור היה חמאס להעביר את החללים לידי הצלב האדום, אחרי הטקס המאוד מוזר שעשו ועושים בחאן יונס, חמאס, נעשה גם כאן לנסות וליצור איזשהו אפקט מבחינתם, שאני לא יודע מה טיבו, אני לא יודע איך ארגון טרור יכול להתפאר על זה שהוא חטף והרג, קשיש, אם ותינוקות, ילדיה. זה פשוט לא נתפל.
תשובה בגוף השאלה. גוף טרור, ארגון טרור.
כן, אבל.
כן, גם בארגוני טרור צריך להיות איזשהו אפילו איזשהו משהו. בכל מקרה, אחרי שהחללים ימסרו לידי אנשי צהל, יערך שם הטקס, הם יוטפו, הארונות יוטפו בדגדי הלאום, יעשו שם טקס צבאי, אזכרה, יעשו שם תפילה, ולאחר מכן השיירה תצא לכיוון שטח ישראל, בגבול תלווה בכוחות של משטרה, ניידות ואופנועים של המשטרה, בצורה טקסית, ויובילו אותם לאבו כביר, שם בעצם תתבצע הזיהוי המלא של הגופות, באמצעים טכנולוגיים.
כמה זמן זה אמור לקחת, תהליך הזיהוי?
לקחת בין מספר שעות בודדות ליד 48 שעות. אנחנו נדע בעוד שעתיים לאחר שהם יגיעו, בעצם כמה זמן יימשך ההליך, אחרי שיהיה בחינה ראשונית של הדברים.
תסביר לי, אבי, מה מקור הטעות הבאמת קשה, מביכה, שהייתה אתמול, שגרמה למשפחת ביבס כל כך להתרעם, הוא בסדק רב על אופן ההודעה.
תראה, הבסיס לטעות היא תאוצה, לפי מה שאנחנו מבינים. אותם קציני קישור שמנהלים את המגעים כל הזמן עם המשפחות, היה שם איזשהו קצר בעברת המידע או בהבנת המידע, ובסופו של דבר במשרד ראש הממשלה הוציאו את ההודעה שלא על דעת המשפחות, ומכל מעגל הטעויות
אבי, אבי, תשפר מיקום כי שומעים אותך עם הפרעות.
רגע, אני מזעזע, פשוט פה נמצאים בשטח.
כן, כן.
ובטח קצת יותר טוב, אני מקווה עכשיו.
כן, כן, מה ששומעים.
בסופו של דבר אנחנו מבינים שזה הסיטואציה של התקלה שהיא יצרה נוצרה בעצם בתיאום הזה בין לבין המשפחות לבין
מחברות. טוב, אבי,
אנחנו מתקשים לשמוע, אנחנו נחזור אליך, נחזור אליך כמה פעמים במלאכה.
אני חייב להגיד לך את זה רק במילה, באמת במילה, לא צריך להרים תקשורתית כל תקלה וכל... אני לא חושב שהייתה מדינה בעולם שעמדה בסיטואציה הזאת. זה, אתה יודע, זה כמו שבבתי החולים עכשיו כותבים את הפרוטוקולים של אנשים שחוזרים משבי אחרי תקופה כזאת ארוכה. זה כמו שבהתחלה, אחרי 50 יום, כתבו את הפרוטוקולים במדינת ישראל של מה זה אומר של ילדים חוזרים משבי. אנחנו בסיטואציה שהעולם לא ידע כמודה. אנחנו הראשונים שעושים אותה. יש פה כל כך הרבה אלמנטים. יהיו תקלות, קורות תקלות, זו תקלה נוראית, עם משפחת ביבס, אפילו שערה מראשה, או חשה איזושהי תחושה סובייקטיבית נפגעה, אז צריך להתנצל וצריך לשפר, אבל מפה ועד כל ה... אתה יודע, כל פעם אני עושה את אותה טעות, כי זה עבודה שלי, אני נכנס לטוויטר, בסדר? שם אני גם מקדם את הכתבות שלי, ואת הדברים שאני כותב בעיתון ודברים כאלה, אבל כל פעם אני נכנס, וכל פעם אני אומר, רבק.
לא מסכים איתך.
רבק, ברור, כי היום זה המדמנה שלכם, היום אתם שולטים שם בצורה הזויה ומטורללת, אבל...
מה זה המדמנה שלכם?
כל השמאל וקפלן ודברים כאלה. זה כמו הדיווח. לא, לא.
יהודה, יהודה, תחזור בך, אבל מיד, מהאמירה כזאת, בבוקר כזה, מדמנה שלכם, חוזרים כאן ארבע גופות, הם ושני ילדים, תחזור בך ומיד מהאמירה הזאת, אבל מיד. לא, מיד, מה זה המדמנה שלכם?
קודם כל תירגע.
מה זה הסגנון הזה?
קודם כל תירגע.
מה זה הסגנון הזה בבוקר כזה?
לא הבנתי, אתה רוצה הבוקר לצעוק?
אני אומר לך שהייתה טעות,
רוצה
לדבר גם על הטעות, גם בבוקר הזה.
אני התחלתי לדבר על הצעוק, אתה רוצה לצעוק בבוקר, אז תצעק, אני לא אצעק הבוקר.
מה זה המשפט הזה? זה היום שלכם, של המדמנה. איזה יום שלנו? איזה מדמנה? על מה אתה מדבר? מה קרה לך?
סיימת, אני לא אצעק היום, ברק, חבל על הזמן.
לא, אתה רק תגיד דברים הכי קשים, אתה לא תצעק, אבל תגיד בשקט את הדברים הכי נוראים שיכולים להיות.
סיימת? זהו. אז אני אומר, בטוויטר, אתה נכנס ואתה רואה את כל מיני, הוא כתב שזה אשמת של ראש ממשלה, והוא ברח ריות, וצהל לא בסדר, מהצד הימני תוקפים את צהל, מהצד השמאלני תוקפים את ראש הממשלה. אני אומר, חבר'ה, עזבו את זה. יש טעויות, קורות טעויות, לא כל דבר צריך להפוך את זה עכשיו לצבא השם, לרונן בר השם, לביבי השם, קורה, מתנצלים, לומדים עם זה להבא, וזה הדבר.
מי שעוד לא יודע, אז מי שפרסמה פוסט על זה ומחתה, זה לא אף אחד בטוויטר, וזה לא איזה מישהו מקפלן, אלא אופיר ביבס וככה.
אבל אתה עוד פעם מעוות את הדברים, למה אתה עושה את זה?
שירי, אריאל,
אבל למה אתה עושה את זה? למה אתה עושה את זה הבוקר? באמת אני שואל אותך.
טוב, עכשיו...
אני דיברתי, אני הרי אמרתי שאם משפט שערה מראשה של משפחת ביבס, אם היא חשה תחושה סובייקטיבית שהיא נפגעה, צריך להתנצל.
אז אני אספר עוד פעם על מה היא מוכה,
לא, אבל אתה כאילו לוקח כל דבר ומעוות אותו. ואז אתה נכנס לטוויטר, שנייה, ברק, תן לי...
לא, אתה אמרת
משפט כאן... אתה יכול לעשות שיח נורמלי?
שהוא משפט שילווה אותך הרבה בזמן.
שהטוויטר הוא מדמנה, למה אתה נעלב מזה?
לא, אמרת היום שלכם, מי זה היום שלכם?
לא אמרתי היום שלכם, אל תהיה בטלפ
של קפלן, מי זה קפלן?
אם אני משמיע לך את ההקלטה ולא, אם אני משמיע לך עכשיו את ההקלטה, ואין שום קשר ליום הזה, מה אתה מפסיד? תודה. מה שאמרתי, ואל תנסה להוציא דברים מהקשרים ולעשות כל
הדבר... לא, אמרת את זה כבר.
לא, אבל אתה סתם... אתה סתם משתולל. עזוב, נו, באמת, זה כל כך לא רלוונטי ביום הזה. אני כן רוצה, בינתיים, עד שיהיה לנו את המרואיין הבא, כן אני רוצה, אתה יודע, כל היום הראש שלנו, באמת, ובצדק, ובכאב, נמצא אצל שירי כפיר ואריאל. אבל בעסקה הזאת מוחזר חלל נוסף, עודד ליפשיץ. והסיפור של עודד ליפשיץ הוא בעיניי באמת אחד הסיפורים אולי הכי חשובים של מדינת ישראל, מבחינת קונספציה שהייתה עד השבעה באוקטובר, ומה שצריך להיות מהשבעה באוקטובר. הרי מי שלא מכיר, עודד ליפשיץ, בן 84, היה פעיל אמיתי, אמיתי, איש טוב, שחשב שהוא עושה טוב למען העמים, עזר לאנשים, עזר לפלסטינים להגיע, הסיע אותם לבתי חולים, הסיע פלסטינים מעזה לבתי חולים לקבל טיפולים, ובסוף עבר את מה שעבר. תשמע את אשתו, יוכבת ליפשיץ, תשמע מה היא מספרת.
עודד היה לוחם גדול לשלום, היו לו יחסים מאוד טובים עם הפלסטינאים, אחד הדברים שהכי כואב לי, שהם בגדו בו. הם הורידו אותו שאולה, אחרי שכל חייו הוא לחם למענה.
זה בדיוק העניין. כל החיים אנחנו, אנשים טובים אצלנו, לחמו למענם, אמינו בשלום, אמרו שזה אפשרי, חלק מכל הסיפור, בואו ניתן להם לחיות כמו בני אדם, בואו נכניס להם כסף, בואו נבנה להם בתי חולים, בואו נבנה להם אוניברסיטאות גם באיוש, וברגע שהם יחיו כמו בן אדם, אז הכל יהיה, כמו בני אדם, אז הכל יהיה בסדר, ואז ההתעוררות הזאת, ואז הקפה הזאת, שמדובר בשפלים של השפלים, של העלובים, של תתי האדם, הרוצחים, האנסים, שאפילו אנשים שעשו לכם טובה, הסיעו אתכם לבית חולים, אתם באים אליו עם נשק, והוא בן אדם בן 83, אז היה לדעתי, מנסה להגן עליו, להיכנס לממד, לברוח מהם, אחרי שהוא עשה להם טובה, הוא מנסה לברוח מהם, והם יורים בו, והוא מדמם בידו שם, בדירתו, זה פשוט באמת, כל המוסר הסקל שאנחנו צריכים ללמוד איתו מעטה והלאה, אין עם מי לדבר. דרך אגב, לא בעזה, ולא באיוש, ולא בצפון, ולא באיראן, ולא בשום מקום אחר. אין עם מי לדבר. לעולם לא היה עם מי לדבר. בצד השני יושבים אנשים שרוצים אותנו בתוך הים, ואיך אמר אבידה בחר, ובצדק, הדבר היחיד שצריך לראות מאז הקיבוץ, בין הקיבוצים לבין הים, צריך לראות אך ורק חוף. והלוואי שטרמפספר יצא לדרך, ולא נראה אותם יותר לידינו.
טוב, אני מאלה שחושבים שבאמת אין לי מלדבר, אבל אתה אחרי הנאום המרגש שלך, יוכבת ליבשיץ, לפני כמה ימים, אמרה שהיא בעד מסע ומתן מדיני אחרי הטבח. אז אתה יודע, אל תדבר בשמם. הם חושבים אחרת ממני וממך. הם חושבים ממני, הם הקורבנות.
אתה מסכים איתי שאני לא אבקר את יוכבת ליבשיץ,
נכון? הם הקורבנות, הם חושבים אחרת. אני גם חושב שאין לי מלדבר, אין לי מי לעשות, אין לקיים איתם שיח, כי באמת מדובר במפלצות הכי נוראיות. אז אל תדבר בשם יוכבת ליבשי, משפחת ליבשי, כי יוכבת ליבשי לפני כמה ימים, ברעיון אמרה, למרות הטבח אני בעד מסע ומתן מדיני, אז זה דעתם.
אני לא דיברתי בשמה, אני אמרתי דעתי, לא את דעתה, ברק, אתה חייב להצמד לאירוע.
פלד ארבלי, כתב מעריב.
אהלן, שלום.
שלום, ואתה נמצא עכשיו בקהילת ניר עוז בכרמי גד, בוא תתאר לנו מה קורה בבוקר הנורא הזה.
כן, קודם כל אני יכול להגיד שגם בשבילי בתור כתב שמסקר את האזור הזה מהשביל אוקטובר, היום הזה הוא נראה לי הכי קשה מתחילת המלחמה הזאת, הקהילה שכל כך מחכה לימים טובים ומחכה לבקרים של חזרת החטופים, בבוקר הזה מקבלת עוד 4 חללים. יש תחושת אבל כבד בקיבוץ, האווירה בקיבוץ קשה ולא פשוטה בבוקר הזה, התושבים מתקשים מאוד לקבל את הבשורה על השבת גופותיהם של 4 מבני הקיבוץ, הם מחכים לזיהוי ודאי, לכן אני לא רוצה בכוונה להתעסק בשמות ברשותכם, כי הקהילה מבקשת לחכות ממש לזיהוי ודאי בשטח מדינת ישראל. אבל אני יכול לספר על התחושה בקהילה הזאת של אבל מאוד מאוד גדול. רבים בקרב הקהילה הזאת קיוו שאולי יהיה ניתן להחזיר אותם בחיים, וחוזרים על זה לא פעם ולא פעמיים שהיה צריך לעשות הכל בשביל שהם יחזרו בחיים, וזה לא קרה. כמובן שואלים פה הדיבורים על ועדת חקירה כל הזמן, זה מה שהקהילה הזאת מבקשת, ויותר מזה
זו קהילה שעברה
בבוקר כזה מדברים על ועדת חקירה.
אני מתחיל לשאול שאלה, למה אתה מתפרץ? אבל חכה שנייה עם הוועדת חקירה, שנייה, אני רוצה קודם כל להבין את מצב הרוח שם. לגבי, כשהחטופים מניר עוז חזרו, הייתה שמחה מאוד 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 גדולה, עכשיו אבל מאוד מאוד קשה.
נכון.
המצב רוח של אנשי הקהילה, תספר לנו על זה קצת, יכול להרחיב לנו? התנודות האלה, אתה יודע, לכל בן אדם זה אירוע קיצוני שקשה מאוד להתאושש ממנו.
בוודאי, אני קודם כל, אני אגיד שהקהילה הזאת מ-7 אוקטובר עוברת באמת כמו רכבת הרים רגשית. אנחנו רואים במהלך כל שבת את הקהילה הזאת חובה את השחרור חטופים ברגע אחר, אם זה שחרור חטופים שעומדים בזקוף על הרגליים, או שחרור הרבה יותר קשה, כל דבר כזה בעצם הקהילה הזאת צריכה להתמודד איתה, וכמובן אתה יודע, בסוף זה קהילה ש 57 נרצחו לפני היום הזה הקשה הזה, ויש עוד 4 שאמורים להתווסף, וקהילה שחוותה לא מעט דברים לא פשוטים, ואני חושב שהתושבים לא סתם מתקשים לקבל את הבשורה על השבת הגופה.
אנחנו צריכים להזכיר שהקיבוץ הקטן הזה נראה, שמנה לפני הטבח הנורא כ-400 אנשים, יותר מרבע, יותר מ-100 אנשים נרצחו ונחטפו במהלך השבעה באוקטובר, שבו המחבלים נכנסו לקיבוץ, טבחו, חטפו, ורק חצי שעה, 40 דקות בערך, לאחר שאחרון המחבלים הארורים עזבו, הגיעו לשם חיילי צה"ל, ודיברת על ועדת חקירה ממלכתית. ועדת חקירה ממלכתית, גם בבוקר הזה, זה דבר שבקיבוץ מדברים עליו.
אז אני רוצה רגע להסביר למה התייחסתי לזה דווקא בבוקר הזה, ולמה בקהילה פה, בקיבוץ, בבוקר הזה מאוד מאוד חשוב להעלות את הנושא הזה. מה שמדברים בעצם זה שצריך, ובגלל זה ניסיתי, זה מה שניסיתי להשלים, שהקיבוץ בעצם אומר שהחטופים שהיום יחזרו כחללים, היו צריכים לחזור בחיים, ואת הוועדת חקירה צריך לעשות על הרגעים, גם שמאז החטיפה ואילך. זאת אומרת, החטופים האלה היו יכולים לחזור, וזה מה שהקהילה הזאת מעלה.
טוב, אני אגיד לך, זה באמת, אנחנו נחזור אליך במהלך הבוקר המאוד קשה הזה, פלד ארבלי. אני מודה לך בשלב הזה.
תודה רבה לכם.
תודה.
תודה.
תודה רבה. הסיפור של ניר עוז, הוא האירוע, אני קצת קשה לי עם המילה הפקרה, אבל היא הגעה לשם.
מה זה עם ההפקרה? מה זה אם לא הפקרה?
אני אגיד לך למה.
מה זה אם לא הפקרה?
רק אם אתה מסוגל לדבר בלי אמוציות.
רגע, אם יש הפקרה, ואני אחזור ויחדד את זה, אם יש הפקרה, אז ניר עוז היא סמל ההפקרה. מדוע? כיוון שאתה יודע, בקיבוצים אחרים, לא שזה עזר לחברי הקיבוץ, היו עוד חיילים במספרים כאלה, במספרים אחרים, ניר עוז זה הקיבוץ היחיד שמחבלים שם, לא ראו חייל צהל בשבעה באוקטובר.
אז אני אנסה להגיד
לא ראה חייל, אז מה זה אם לא הפקרה? זאת אומרת שהם נכנסו לשם בסביבות 7 לפי התחקירים, יצאו משם בסביבות 1:30-2, אחרון המחבלים עזב, ואחרי זה היה להם זמן לגנוב ולבזוז ולרצוח ולחטוב ולשעות שם שעות בקיבוץ. אנחנו זוכרים את התמונות האיומות של בני משפחה ביבס, הם לא נראים לחוצים, הם לא נראים, הם מהרים לחטוף, הם לוקחים את הזמן, מה שנקרא, ישבו שם שעות בתוך הזה קיבוץ, עשו את הנוראיות שבפעולות, הדברים הקשים ביותר שאפשר לעלות על הדעת, ועזבו בלי לראות חייל אחד. מה זה אם לא הפקרה?
אני מרגיש שכאילו אתה באת לריב היום, אנחנו לא רוצים לריב היום, ממש לא.
אתה לא אוהבת מן ההפקרה. אתה יכול לא לעובד מחר, אבל זה הפקרה.
אני מתחיל להגיד משפט, אתה קוטע אותי, נותן נאום, אני לא מתפרץ אליך. חכה שציים אותו כדי שאני אוכל לחדד מה שאני אומר, ואז אתה עוד פעם מתפרץ. אתה לא תצליח, לא תצליח לריב איתי היום. תקשיב רגע למה שאני אומר, זו שנייה את הטלפון, תקשיב. כי מקודם קרה לך, כנראה לא היית מרוכז, וחשבת והוצאת הדברים מהקשרו. כשאני אומר שקשה לי עם המילה הפקרה, אני מוכן לקבל את כל מי שאומר הפקרה. עוד פעם, לא כל דבר הוא איזשהו דרמה גדולה. הפקרה יש בה משהו שהוא כאילו במזיד. ראינו מה קורה שמה, הבנו מה קורה שמה, אבל החלטנו, לא. קשה לי שאומרים על חיילי צהל, או על מפקדי צהל, שישבו שם וטעו, או על ממשלת ישראל, כדי שלא יקפצו, שמישהו חשב שקורה שם טבח נוראי, שחוטפים את שירי, כפיר ואריאל, ואמרו, לא, 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 לא נטפל בזה. זו הפקרה בעיניי, בסדר? לכן...
נו, אז מה אתה מוכה על המילה בשמה?
כי הפקרה זה במזיד, אני לא חושב שמישהו במכוון... ובמזיד, ובכוח.
הפקרה יכולה להיות גם לא במכוון. לא רציתי להפקיר, אבל התוצאה של המעשה שלי,
לכן אמרתי, אני מבין את זה, אני מבין את זה. אני אומר שלי, באופן אישי, יש המון מילים שזה. הפקרה יש בה משהו שאצלי בראש, אולי זה רק בעיה של יהודה שלזינגר, זה משהו שהוא במכוון, מישהו עשה בכוח, מישהו עשה במזיד, ואני לא חושב שאף אחד מחיילי צהל, או מהדרג המדיני עשה את זה בכוח. אבל בהחלט, אתה אומר... ועל זה, על זה אנחנו כולנו מסכימים, שהעובדה שהאנשים של ניר עוז הסתובבו שם מחבלים, בלי שאף אחד הגיע לשם, בוא, ראינו דרך אגב גם שכוחות הגיעו גם לבארי, כמו שאמרת,
עכשיו תראה,
גם זה לא עזר כל כך.
אני אומר, ביום כזה, אני באמת רוצה...
אבל הכאב הוא כאב אדיר, אדיר, אדיר.
אני רוצה באמת ביום כזה לתת כבוד כמה שרק אפשר, כמה שרק אפשר, למשפחות החללים, גם לחללי צהל, ולמשפחות החטופים, ולתושבי הקיבוצים, בטח קיבוץ ניר עוז. אז שפלד ארבלי, הכתב של מעריב, אומר לך שהלך הרוח בקיבוץ שחייבים להקים ועדת חקירה ממלכתית כדי לדעת מה קורה. בוא, הם הקורבנות, הם אנשים שהיו שם, הם האנשים שבני המשפחות שלהם נרצחו ונחטפו ועברו את כל זוועות העולם. הם רוצים לדעת מה קרה, הם רוצים גם לדעת להחלטים מה קרה, לא רק כדי להטיל שם, אלא כדי באמת למנוע זוועות כאלה בעתיד, והם נענים בכלום. באמת, אני לא רוצה ביום כזה לחזור על מה שאני אומר כל הזמן, יש מישהו שלא ייתן, לא ייתן להקים ועדת חקירה ממלכתית, הנה, אז אני אומר, אבל הם רוצים את זה. עכשיו, אני אומר שביום כזה, עם כל הכבוד לכולנו, כשתושבי ניר עוז אומר לך הכתב, שזה זועק דווקא בבוקר כזה, דווקא באבל כזה, דווקא ביום שממנו כל כך יקורנו, הם באים ומדברים על ועדת חקירה ממלכתית, אז בוא, עם כל הכבוד, נצטנע אני ואתה, ונוריד את זה,
אני רוצה להוסיף, אני רוצה להגיד שגם אתה רוצה ועדת חקירה, ואני אפילו רוצה יותר מכולכם, אני עוד רוצה ועדת חקירה.
לא, אתה לא רוצה יותר מכולם, הם רוצים יותר ממך.
הרבה יותר, הרי דיברנו על זה פה לא מעט, אני רוצה ועדת חקירה, ואני רוצה גם מסקנות קשות אישיות, שיגרמו גם לאנשים להיכנס לכלא. אני רק רוצה שמי שיבדוק את הדבר הזה, לא יהיה שופט בית משפט, אלא מישהו שמקובל על כל הציבור.
טוב, אז עכשיו יש דיווח שרכבי הצלב האדום הגיעו לנקודת החבירה עם חמאס, ו... אני באמת מצדיק כאן את הוצאת הטלוויזיה, אנחנו מול המשדרים כעת, שבאמת לא מראים את כל הסוואה שחמאס הולך להעביר אותנו ביום כזה, אז פרסומות ונחזור לאחר מכן.
שלום.
שמעון אור, דודו של אבינתן אור.
שלום לכם.
שמעון, מה תתאר לנו את התחושות בבוקר כזה?
תראה, לא נעים לי להגיד, אבל זה מראה את הפרצוף של החברה שלנו. חברה שלנו שמוכנה לעשות משחק ריאליטי, משחקי ערב, בלייב, לקבל גופות של אמא ושתי תינוקות, ולשלם בזה, לשלם בשביל זה, לרוצחים שלהם, במה שנקרא בקש.
זה לא מראה לך שאנחנו, שמעון, זה לא מראה לך שאנחנו, דווקא אנחנו, זה ההבדל בינינו, אנחנו את המתים שלנו לא מפקירים, ומביאים אותם לקבורה בקודשי ישראל, לעומת, כן, זה ההבדל בינינו לבינם, נכון, אנחנו מוכנים לשלם המון המון המון, בשביל שהתינוק, הילד, האימא והסבא, יחזרו לקבורה.
אתה יודע מה, אני לא אדבר איתך על המחירים העתידיים, שזה כאילו, זה לא תפקידי, אני דוד של אבינתן, אותי מעניין הנקודה של החטופים. לירח הזה יש צד אפל מאוד, הצד האפל שרוב החטופים נמצאים שם בפנים, והחמאס משאיר אותם בפנים, כי זה למעשה תעודת הביטוח שלו, ואנחנו מסכימים לזה, אנחנו מסכימים להציל יהודים מעטים, וגם להביא את הגופות לקבורה, שזה חשוב מאוד, ומפקירים את רוב החטופים מאחור, זה לא נקרא דבר אצילי, הפוך, זה נקרא דבר שהוא תאורה שחורה על החברה, על החברה שלנו. אני אמרתי דברים שגליו שמאוד התקומם, אמרתי לו זאת מנהיגות של יודנרט, שאומרת אני שותף פעולה עם הרוצחים של העם שלי, כדי להציל מעט יהודים, אבל לא שמים תאורה מה קורה אחר כך. ואם לא הייתה אלטרנטיבה, עוד הייתי אומר, וגם אז לא הייתי מסכים.
מה אלטרנטיבה לדעתך?
האולטימטום של קראנק, זאת הייתה אלטרנטיבה. הוא לא פחות חכם מאיתנו. הוא אמר את מה שהוא אמר כשהיו שלושה, ועוד שלושה, ועוד שלושה, ועוד שמונה. הוא ידע שיש מה להרוויח מהעסקה עם החמאס, אבל הוא הבין, או שכל אדם נורמלי מבין שהחמאס בסופו של דבר הולך להיות החטופים, הוא רוצה להמשיך בשלטון, וזאת הדרך שלו. ולכן אולטימטום זאת הדרך היחידה. אבל אנחנו לא הולכים לא לפה ולא לפה. היינו צריכים ליצור, אנחנו צריכים גם היום ליצור אולטימטום, שהצד של האולטימטום זה שליטה מלאה על עזה אזרחית וצבאית, משילות מלאה, משילות מלאה תחזיר לנו את החטופים.
שמעון, אתה מוחה ותוקף את ההחלטה לקבל חללים שלנו ולתת תמורתם, אבל אתה יודע, זה...
לא, אני לא תוקף את זה, מה תקף?
אלא מה?
אני לא תוקף את זה, אני אומר... יש יריעה שלמה שצריך לקחת בחשבון, ואנחנו לא יכולים לעצום את העיניים על היריעה השלמה. אני בחיים לא יתקוף החזרה של חללים אלינו, לא בטח של אמא ושתי תינוקות, ולא את אבא שלי זר שאני מכיר אותו אישית, אבל יש יריעה שלמה. וצריך להביא אותם בהתחשב בירייה השלמה, ואת זה לא עושים.
אתה יודע, ויאמרו לך, הרי את העסקה הזאת כבר שילמנו את ההתחלה, נכון? שילמנו, כבר יצאנו מהציר, כבר פינינו כוחות צהל. אתה לא יכול שלא להשלים לפחות את הדבר הזה. מה ציפיתם שיקרה?
תראה, אני לא נוגע בהחזרה הכואבת שקורה היום. אני מסתכל על השלב הבא. שאלו אותי, ואני מראים לך להנחתה בקטע הזה, יש איזו הצעה, או אומרים כאילו שיש הצעה של החמאס להחזיר את כל החטופים בבת אחת, בפעימה אחת תמורת חזרה שלהם לשלטון. אז אמרתי, תיאורטית, אני אסכים, אוקיי, בוא נחזיר את כולם ביחד אלינו, ואולי אפילו תמורת חזרת חמאס לשלטון. אלא מה קורה? מה שיקרה בפועל זה חמאס תשתמש בהסכמה שלנו, כדי לתקוע טריז בינינו לבין טראמפ, הרי זה נוגד לחלוטין את החזון של טראמפ, את מה שהוא אומר. אחרי שהוא יתקע טריז, פתאום הוא התחיל לעשות בעיות, ואנחנו הפסדנו משני הצדדים, גם את טראמפ וגם את החטופים. זה המשחק.
אני לא יודע, אני חושב אחרת, שמעון. אני חושב שטראמפ רוצה להשלים את עסקת החטופים, א', כי הוא התחייב... ממה, עוד לפני הבחירות, וככה דחף בכל הכוח שהפעימה הראשונה תתחיל ממש ערב כניסתו לתפקיד. אני חושב שכל השאר זה סוג של תרגילים, תרגילים של סוחר, תרגילים של איש נדלן, של יזן מדלן מוצלח מאוד, אבל בסוף של איש עסקים שמנסה להניע את הצדדים לקראת מה שהוא רוצה שיקרה, ומה שהוא רוצה שיקרה... זה השלמת עסקת החטופים, אתה יודע מה, כולל אותה מסיבת עיתונאים שבו הוא הודיע על הוצאת תושבי עזה, גם זה אמצעי מבחינתו ללחוץ על המדינות הערביות, מצרים, ירדן, סעודיה, בואו תנו פתרון, כי אחרת זה מה שאני שם על השולחן. אז זאת אומרת, טריז לא יהיה כאן, זה ניסיונות שלו להניע את הצדדים, ככה אני רואה את זה.
אני מרגיש פה שאתה רוצה שזה יהיה ככה, אבל אם שמת לב, ואתה יודע בדיוק כמוני, הלחצים שהוא עושה על ירדן ועל מצרים, לחצים שיש להם מחיר, לחצים מטורפים שהוא עושה עליהם, נשיא מצרים לא הגיע לארצות הברית נכון. בגלל הדבר הזה. אז נראה לך שכל זה רק כן, בשביל המשחק כן. להחזיר את החטופים?
כן. נראה לי שכל זה נועד להגיד להם, לא, לא, החטופים זה סיפור אחד, אבל הוא רוצה להגיע לעסקה, הוא בא ואומר להם, חבר'ה, רגע, הוא בא ואומר להם, חבר'ה, הרי מצרים בכל השנים, עשרות שנים, לא רוצה להתקרב לעזה, לא רוצה לקחת אחריות, לא רוצה שום דבר, מציבה שם חומות ענק, וזה עסק שלכם, של ישראל, תסתדרו. הוא בא ואומר להם, חבר'ה, נגמר הסיפור הזה. אנחנו צריכים למצוא פתרון לעזה כשחמאס לא בפנים, ואתם חלק מהפתרון. אתם מצרים, ואתם ירדן, ואתם סעודיה, חלק מהפתרון. ואם לא תבואו עם פתרון יצירתי, אז אני שם לכם על השולחן דבר שאתם מאוד מאוד לא אוהבים, קרי, עברה שינוע של מאות אלפים עזתים אליכם למדינה, תתמודדו.
אבל תראה, האלטרנטיב או האפשרות לפתרון היצירתי, זה דבר, אלו דברים שחמאס בעולם לא יסכים. ולכן החזרת החטופים דרך הסכם עם חמאס לא יתקיים בפועל. אז במילים אחרות מה שיקרה זה שטראמפ למעשה מושפל במש, באולטימטום שהוא נתן וגם בתוכנית שהוא נתן, וחמאס נשאר בשלטון. לכן זה לא יהיה. אתה מציב פה דבר שהוא חלומי לנו. אנחנו חולמים שככה יהיה, שזה באמת מה שטראמפ רוצה. אבל בתכלס אני חושב שטראמפ זיהה בעיניים, כמו שאמרתי, עסקיות, שלמעשה חמאס לעולם לא יחזיר את החטופים, ולכן הוא חתך את זה באולטימטום.
שמעון, תגיד, רק לסיום, יש עוד חיים מאבינתן? אתם יודעים מה קורה איתו?
תראה, אנחנו לא יודעים מה קורה, לא נאמר לנו על ידי אלה שחזרו, ואנחנו יודעים רק שיש נקודת המוצא שלנו שהוא חי, כי הוא יצא חי בריא וחזק וגדול.
אנחנו כולנו זוכרים, דרך אגב, למי שמאזינים לא זוכר, הוא עם... עם נוער גמני, שהיא הייתה על האופנוע והוא לקחו אותו ברגל.
שמעון אור,
שנדע... רק שנייה, רק אני חייב להגיד לכם, שגם המצב הזה היום, שהמשפחות משחררות לתקשורת את זה שיש להם אותות חיים, לא רק מעכשיו, אלא גם מלפני כן שהם הסתירו את זה, ויש עלייה לרגל לגל עיר של המשפחות, זה חלק מהמצב הקשה והבלתי ניתן להבנה שהמשפחות המצב רוצות להציל את היקיר שלהם כמבינות, שמי שישאר בסוף לא יחזור. וזה עוד קין לחברה שלנו. ולממשלת ישראל וביבי נתניהו שגורמות למשפחות להתנהג בצורה כזאת.
שמעון אור, שנדע רק בשורות טובות, כמה שיותר מהר. תחזיקו מעמד, תודה רבה שהיית איתנו בבוקר הזה.
תודה רבה לכם.
רק תראה שעכשיו חמאס מוציא מסר שחזרה למלחמה תביא לעוד קורבנות בקרב החטופים. זאת אומרת שהם
אותם
בקרב החטופים. עכשיו זה פשוט מדהים. חבל שלא עשינו את זה הרבה קודם. כמה הם חוששים מהמשך החזרה למלחמה, מה שאומר לנו שהדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, אחרי שבעזרת השם כל החטופים יהיו פה, לחזור למלחמה,
ולהשמיד
אותם עד דק.
הם לא מסתירים את רצונם, כמעט מהרגע הראשון, זו דרישה אולטימטיבית שהם לא זזו, לא אולטימטיבית, דרישה עקבית שהם לא זזו ממנה מילימטר, תפסיקו את המלחמה ותיצאו מרצועת הזה. כמובן, זה לא משהו חדש שהם אומרים עכשיו, הם מאוד מאוד לא רוצים את המלחמה הזאת, מאוד רוצים לשרוד, ומבינים שסיום המלחמה ייתן איזה פתח קטן לשרידותם. הוויכוח בישראל הוא אחר, עזוב אותי מהם, הם לא חשובים, הוויכוח בישראל הוא אחר. האם להמשיך ולהילחם בחמאס, כמו שנלחמים בחמאס איוש במשך עשרות שנים, אחרי חזרת החטופים, או עכשיו, בסיום הפעימה הראשונה, נחזור למלחמה, ובכך...
סמוטריץ' אמר לנו פה.
רגע, ובכך נביא את הסיכוי להביא את שאר החטופים מינימום שבמינימום.
קודם כל, הם כן חשובים, כי כשאתה יודע מה קורה, מה האויב שלך אומר ומה הוא מפחד, שם אתה צריך לראות.
אבל הם אומרים את זה כל הזמן, תיצאו מהרצועה, לא מעכשיו.
אבל אם היום הם מנצלים את הבמה המתואבת והמנובלת שלהם להזהיר עוד פעם ממלחמה, זאת אומרת שזה הדבר, זו נקודת אוטופה שלהם.
זה לא סוד, הם לא מסתירים את זה. לכל אורך הדרך מסתירים את זה שהם רוצים את סיום המלחמה.
נכון. והדבר שני, זה שהפחד, ועל זה היה את הדיבור, דרך אגב, סמוטריץ' נתן פה כותרת שבוע שעבר מאוד מאוד גדולה, שלא שמנו עליה את הספוט, שהדבר הכי קל לנו, כי יושבים מתחת לאולפנים, מתחת לפלוריסנטים, זה להגיד מיד אחרי שכל החטופים פה לחזור למלחמה, רק איך הוא אמר, שכחנו שאנחנו חושבים שאנחנו עובדים מול קונוסים.
בסדר, שמעתי את החידוד הזה ואת החוכמה הזאת, לא מסכים איתו. לא מסכים איתו
לחלוטין. אני אגיד לך למה,
בוא, תקשיב. אתה יודע, חמאס לא יחזרו בתשובה ולא יתפקדו לסוכנות הציונית ולא יתפקדו.
לא הבעיה, הבעיה שהם לא יחזירו את החטופים.
לא, רגע.
לא משנה, הם לא יחזירו אותם עד הסוף. זה תעודת הביטוח היחידה שלהם.
קודם כל, תעשה הכל מבחינתך. מה שתלוי בך, תלוי בך. מה שתלוי במנוולים האלה, אין לנו שליטה. תעשה כל מה שאתה יכול כדי להחזיר את הכל. אני אומר לך שהם ייתנו לך עוד הרבה הרבה אמתלות, והרבה הרבה הצטלות, והרבה הרבה סיבות כדי לחזור למלחמה, וכדי להיכנס, הם לא ישבו בשקט, כמו שהם לא ישבו בשקט מאז חומת מגן.
גם אם אתה תחתום על שלב
מגן.
ב', סרי.
אני מזכיר לך שבשנת 2002, לאחר סדרה של מעשי, של פיגועים קשים מאוד, האחרון שבהם היה במלון פארק בנתניה, צהל, ראש הממשלה זה היה אריאל שרון, יצא למבצע חומת מגן, באמת עם המון המון כוחות, ומאז ועד היום, עד רגע זה, עד שנייה זו, צהל נכנס ויוצא, ויוצא, כי א', אתה לא יכול לחסל את אחרון מחבלי חמאס, לא ביהודה ושומרון, ולא בעזה, אבל המקסח הדשע הזאת תעבוד, והיא צריכה להמשיך לעבוד.
אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אני אגיד לך לאחר כך, שנמשיך את שיחתנו אחר כך, זה ודאי, על זה אנחנו מסכימים. הבעיה הכי גדולה שלנו, שגם אם אנחנו נלך לשלב ב', גם אם אנחנו נכנע, גם אם נלך לזה, עדיין הם לא יחזירו לפה את האחרון החטופים, כי הם צריכים את תעודת הביטוח הזאת ביד, כי הם יודעים שביום שאחר כל החטופים פה...
בוא ננסה.
בעזרת השם.
בוא ננסה כל מה שאנחנו יכולים.
יום אחרי שהחטופים פה הרי הם מושמדים. ולכן, לצערנו הרב, גם אם אתה תחתום על שלב...
בוא נעמיד את הטענה הזאת של סמוטריץ'
שלך. לי ולך אין בעיה להגיד את זה פה באולפן.
נעשה הכל כדי להחזיר אותם.
האחראים אחר כך, האחראים שגם חלק... שאנחנו, כאנשי תקשורת, נרד להם לחיים... הם מקבלי החלטות,
הם היו בשבעה באוקטובר, הם היו בטבח הנורא, אני לא רואה שהם מצב הרוח אחור, החבר'ה נוסעים לחול, חוזרים לחול, הכל בסדר, בוא.
לא נכון.
אל תבנה על המצפון שלהם,
אני רואה שכל ראשי מערכת הביטחון לוקחים את זה בעוד ברצינות.
לא, אני מדבר על הפוליטיקאים.
אתה מדבר רק על הפוליטיקאים, רק הפוליטיקאים אחראים על מה שקרה בשבעה באוקטובר.
אתה אומר שסמוטריץ', אנחנו טובים לתת לו עצות, אבל הוא צריך לקבל את ההחלטה.
הוא אמר משהו נכון, אנחנו לא עובדים מול קונוסים. לא מול אנשים מפגרים.
טוב, בוא נצא לפרסומות, נמשיך אחרי זה. חזרנו ואנחנו עוברים מיד לאבי אשכנזי לעדכון לגבי מצב החללים, מיקומם.
כן, אנחנו מבינים שממש בדקות הקרובות הם אמורים להעביר את החללים מהצלב האדום שקיבל אותם מידי החמאס לידי צה"ל. צה"ל כבר נמצא בתוך הרצועה באותו אזור שבו אמור לפגוש את הצלב האדום. ברגע שהם יגיעו, יתבצע הליך של כיסוי ארונות בדגל ישראל. יש שם טקס קצר שבו הרב הצבאי הראשי יקרא קדיש. לאחר מכן חיילי צה"ל יצדיעו לשבים והם יעברו לשטח ישראל, ומשם בשיירה טקסית לכיוון המכון לרפואה משפטית באבו כביר.
אז כמה זמן להחתך ארבעת החטופים החללים יהיו בשטח ישראל?
עניין של דקות.
עניין של דקות. עניין של דקות, ואנחנו רואים את התמונות, ואני שוב משבח את ערוצי הטלוויזיה הישראלית שמעבירים...
איך אתה רואה את התמונות? אני לא רואה אותם.
בשידור חי.
אני
משבח אותם על זה שלא מראים את התמונות מאותה טקס שהכין לנו חמאס.
אני יכול לספר לך שהטקס הזה הוא כל כך בזוי, שאפילו הורים הביאו את הילדים שלהם, האזתים, לראות את ה... מחזות.
לא מאמין לך.
מה יש פה בקטע הזה? אני לא... אתה יודע, זה...
הבנתי, הורים עזתים הביאו את הילדים שלהם לראות ארונות קבורה של ילדים?
של ילדים. ושל אנשים חפים. נחליפו מבתיהם, ממיטותיהם.
אתה מבין? אתה מבין, אבי, כל הזמן אומרים, אבל יש שם חפים מפשע, אבל מה ילדים עשו? מה ילדים עשו? הילדים האלה גדלים לתוך הטרור, הם הולכים לראות את זה כאילו זה מונומנט, כאילו זה מגדל אייפל, הם הולכים לראות לוויות של תינוק שנרצח. עם פסיכי, עם איבד כל צלם אנוש. למה...
תגיד לי, בחזרת החטופים החיים, אז המשפחות חיכו בשטחי הכינוס, בדרך כלל ברעים, איפה המשפחות עכשיו?
לא, המשפחות לא מחכות פה בשטחי הכינוס, אבל כן אני יכול להגיד לך שכרגע יש לא מעט תושבי העוטף שהגיעו לצירים, למרות שיורד פה גשם על צידי כביש 232 בדגלי ישראל, כדי לקבל את החללים השווים לשטח ישראל, להצדיע להם עד כמה שניתן. אני יודע שהרבה מאוד רשויות לאורך הציר, גם בכביש 4 וגם בכביש 20, יאפשרו לתלמידים ולמי שרוצה להתגודד בצדי הכביש ולהצדיע מה שנקרא לשווים. זה אירוע קשה, אתה יודע, יורד פה גשם, ולמרות הגשם הכבד אנשים עומדים עם הדגלים וממתינים. בהחלט אירוע ש אתה יודע, זה יום היסטורי, אפשר לומר כך, שהוא מסמן את הכישלון שלנו של השביעי באוקטובר, את ההפקרה של חלק מהחטופים לגורלם בעזה, ואנחנו נתת תוצאה קשה של החזרה של שירי ביבס עם שתי ילדיה בארונות, כאילו...
זה כמו שאתה אומר, זה באמת בוקר שמאוד מאוד חששנו שהוא יגיע לאורך כל החודשים האחרונים. לא היו שום אינדיקציות לגבי היותם בחיים, להפך, היו אינדיקציות קשות מאוד. כולנו התפללנו לנס שקרה עם אולי שני חטופים אחרים שחשבנו שהם לא בין החיים, והצטבר שכולנו שמחנו לגלות שכולנו טעינו, אבל כאן זה לא קורה, והבוקר הנורא הזה, ארבעה חטופים, שירי ביבס, בני אריאל וכפיר, עם עודד ליפשיץ, מגיעים בארונות, כמו שאתה אומר, עוד כמה דקות, יעוברו לשטח ישראל, ומשם כל ההליך של זיהוי הזיהוי, ואני מניח...
ובגביעת מה גרם למותם, אם זה, כמו שאנחנו מתארים, רצח בדם קר של...
ממש. אבי, תגיד, מבחינת הערכות צבאית, ביום שאחרי הדבר הזה, איפה הצבא ערוך? ראינו השבוע שהיה סיפור שהטרקטורים כבר עובדים קרוב מדי, הטרקטורים העזתים עובדים קרוב מדי אלינו. איפה הצבא נשאר?
את האמת?
נו?
בשישי באוקטובר.
כלומר, תפרט.
אני שומע את העדויות של חיילים שנמצאים בתוך עזה, במיוחד אנשי מילואים, שמספרים שמאז אותה הפסקת אש, חמאס מרים את הראש, חמאס מתקרב לחיילים, מתצפת עליהם במרחק של מטרים, בתוך הפרימטר, חמושים מגבים אותם מאחור, ונעים בצורה חופשית, רואים שהם מתעסקים באדמה, בין אם זה לחפור מנהרות או להטמין מטעני חבלה, לקוחות במידה וצהל יצטרך לתמרן. וההוראות פתיחה באש על צהל הן מאוד מוגבלות, ירי להחקה רק כאשר הם מזהים נשק וכשמתקרבים למרחקים קצרים, והשאלה היא לא האם יחטיפו או ינסו לחטוף חיילים או ינסו לבצע פיגועים כנגד כוחות צהל בפרימטר, רק שאלה מתי, והדיסקט בצהל ובדרג המדיני לא התחלף, חבר'ה, זה לא יעזור להפחת
בדיוק. אבל זה של הדרג המדיני, זה ממש של הדרג המדיני, זה הוראה של הדרג המדיני, לא לפוצץ את העסקה, אני בטוח שאין אף חייל שהיה רוצה לעמוד מול חמאס נחרמוש.
תקשיב, חבר'ה, תקשיבו שנייה. ישראל צריכה להוריד את המשקולת מהרגל שלה, והמשקולת כרגע, לצערנו הרב, זה העובדה שחמאס מחזיק בנכסים חיים ומתים בידיהם. אנחנו קודם כל צריכים לפדות אותם, כמה שיותר מהר. מחיר ש... צריכים קודם כל לפדות, לשלם את המחיר ולהחזיר אותם.
אז הם יודעים את זה, יודעים כמה אנחנו רוצים להחזיר אותם, ולכן מנצלים את זה?
מנצלים את זה עד תום, וארגון שחטף, ארגון שמוקד לא מתנהג כמו שהוא מתנהג כרגע בעזה, ולכן אנחנו צריכים לעשות שתי פעולות שמנוגדות. אחת, קודם כל, לפדות את החטופים שלנו, להחזיר אותם לישראל, מי לשיקום ומי לקבועה, מיידית כמה שיותר, נצטרך לשלם עוד 500, עוד 200, עוד 1,000 מחבלים רוצחים עם דם על הידיים לשחרר. והשלב השני זה להיכנס בעוצמה רבה, בלי רחמים.
כן, אבל יבואו רק, שאלה אחרונה, כי אנחנו אשכנזי, כי אנחנו חייבים לסיים על שאלה אחרונה, יבואו ויגידו לך, מה אתה מלין? אנחנו לא רוצים לפוצץ את העסקה, אנחנו באמת, כמו שאתה אומר, רוצים להחזיר את כולם, ולכן...
אבל תחזירו במהירות, לא נתחיל עכשיו להתפסק.
אבל זה לא תלוי בך, מה לעשות, אתה יודע, הפעימות האלה, למרות שזה היה רצון של ראש הממשלה נתניהו.
המועד השני הוא הרבה מאוד תלוי בנו, האם אנחנו מרצים להתדקדק על כל בהסכם, או שאנחנו קונים משחררים, ואחרי זה הם מכסים חשבונות עם...
טוב, בוא נדון את זה בשעה הבאה, כי נשאר לנו רק 17 שניות.
אנחנו נחזור אליך, תלקט פרטים, כי כרגע, לפי מה שאנחנו מבינים, ממש מתבצעת העברה, וכמו שאמרת, עוד כמה דקות הגופות.
פרסומות חדשות, אנחנו חוזרים לשעה הבאה עם כל העדכונים, אל תלכו לשום מקום.
עכשיו, ב-103 FM, ברק סרי ויהודה שלזינגר. One, two.
טוב, סרי, חזרנו, אנחנו משאירים לראות את התמונות, ותכף נמשיך להתקן. לפני זה, אתה איש תקשורת בכיר וותיק, יעצת לכמה אנשים מאוד זה, בוא נעשה רגע פטפוט תקשורתי, מה שנקרא. אני מסכים איתך, לא להשתתף היום בתעמולה של החמאס, לא להראות את מה שהם מראים, משתדל לא לראות בעצמי, למרות שעכשיו קיבלתי, שלחו לי כמה קישורים אחרי שאמרתי שאני עוד לא ראיתי, משתדל לא לראות בעצמי, כדי לא לתת להם את הפרס הזה, למרות שאתה יודע, כאילו הרי שאת מי אתה דופק, לא חשוב. הייתה לי שאלה, קודם כל שתי סוגיות, האחת, האם, למה בעצם הראינו עד היום את ההצגות של חמאס? הרי הם כל פעם הכינו הצגה.
רצינו לראות.
שנייה. אבל כל פעם ראינו, אבל כל פעם הם הכינו, זאת אומרת, היום אנחנו לא רוצים להשתתף בתעמולה של חמאס. האם היה נכון בדיעבד לראות את התעמולה בפעמים הקודמות, לראות את כל המסרים שלהם שהם השתילו שם על הבמות? תקשיב, הפעם האחרונה, מה שהם עשו לצינגאוקר, היה אכזריות בקטע עם השעון שהם נתנו לה, היה אכזריות בקטע מפלצתי. למה אז, דרך אגב, זה כן היה בסדר להראות את ה... להשתתף בתעמולת חמאס? והסוגיה השנייה, אני נותן לך הנה אני מראיין אותך, לפתחך כאיש תקשורת, והסוגיה השנייה היא, האם דווקא היום, דווקא היום, לא שרואים שמחה ואופטימיות, אלא שרואים עצב, כאב, שכול, שכל העולם ושכל המדינה וכל האנשים שקצת התקהו והתקררו פה, כמה שהדם שלנו רותח הבוקר, להראות, דווקא אולי הבוקר, עזוב שנייה את בקשת המשפחה, once המשפחה ביקשה, נגמר האירוע, אבל האם באופן עקרוני, לא נכון, דווקא הבוקר כן לשדר את התמונות?
טוב, אז כמה תשובות. קודם כל, דילמה, שאלה טובה, דילמה. ובדילמה הזאת, בסוף, כשחוזרים חטופים חיים, אנשים שאנחנו מלווים אותם כמעט שנה וחמישה חודשים, שאנחנו רואים אותם בכל פינת רחוב, שאנחנו רואים אותם בכל שידור טלוויזיה, שאנחנו מכירים היכרות כמעט אישית את בני המשפחות שלהם, אנחנו יודעים עליהם הכל, לראות אותם חוזרים חיים, זה דבר שצריך להראות לציבור, מה לעשות, וצריך להכיל גם את אותם, פרופגנדה זוועתית של החמאס, ובלבד שרואים אותם. אתה יודע, עכשיו, אני יודע שהרוצים לקחו איזה, שידרו את זה באיזה סוג של דילי, כי באמת, אם יהיה שם כל מיני דברים חריגים, אז לחסוך את זה מהצופים.
שידרו את השעון של עינב?
אני לא זוכר אם שידרו את זה, אני ראיתי את זה ברשת, אבל עשו שם איזה דילי, כי באמת לנסות להיות בשליטה באירוע הקשה מאוד הזה, אבל בסוף, בדילמה שבין להראות את אותם חטופים שאנחנו מלווים אותם, את בני משפחותיהם, חרדים לגורלם, אנחנו מלווים אותם שנה וחמישה חודשים, להראות אותם חיים, יוצאים...
אז בוא נראה אותם
רגע,
חיים.
יוצאים מהרכבים...
ונסגור? למה שידורים חיים? למה במה?
רגע, שאלת, תן לענות. כן עומדים על הרגליים, לא עומדים על הרגליים, רזים, לא רזים, איך הם נראים? יש כאן רצון אדיר של הציבור להראות אותם, ולכן הדילמה הזאת, שהיא דילמה, בסוף הייתה לטובת נראה אותם, גם במחיר היחשפות למסרים הבוטים. כאן מדובר במשהו אחר, כאן מדובר בזוועה, כאן מדובר בארבעה חללים חטופים שחוזרים בארונות. מה יש להראות ארונות? אז כאן אתה אומר, לא שווה לי לראות את החללים החטופים ובדרך הזאת להיחשף לכל התעמולה שהם עושים שם, ואני מבין שהם עמלו עליה לא מעט זמן כדי באמת להעביר איזה מסרים, לא שווה, ולכן זה נמנע. עכשיו לגבי מה שאתה אומר, אדם
מרתח,
רק במילה, השאלה השנייה, אתה אומר אדם מרתח, אז יש לי אחד לשון חשוד השלזינגר, אנחנו לפני הלוויות, ואדם שרותח עכשיו, ירתח עוד בהלוויות האלה, חזור ורתוח בטמפרטורות הכי גבוהות שיכולות להיות, נוכח ההלוויות, ונוכח ההספדים, ונוכח מה שנראה, וכל הדיווחים שיגיעו מהמכון לרפואה משפטית, ולכן אני חושב שבסוף ההחלטה היום לא לשדר, החלטה מצוינת.
קודם כל, וורט יפה, אתה מבין דבר או שניים בתקשורת, לך תעשה עם זה משהו, חבל שאתה מתבזבז פה ברדיו, לך תעשה עם זה דברים רציניים וגדולים. לגבי החלק השני, אני מסכים איתך, לגבי החלק הראשון, זה רק מעורר בי עוד יותר מחשבות. אתה צודק, היינו רוצים לראות אותם ורוצים לראות אותם. דרך אגב, ראינו אותם 20 דקות אחרי התקסים מיד בידיים של צה"ל. דרך אגב, למה לא הסתפקנו בתמונות האלה? או יותר מזה, למה למשל לא שידרנו, ואני אומר שידרנו כי גם אני בתוך הדבר הזה, גם איש תקשור, לא שאני קיבלתי את ההחלטות, אבל אני לא רוצה להוציא את עצמי מהעניין הזה. למה למשל לא שידרנו רק שאגם ברגר נגיד יוצאת שמה מתוך הזה, אנחנו רואים שהיא חיה, אנחנו רואים שהיא בסדר, יאללה, קאט, לא מרים עכשיו את הטקס שלהם, לא מרים את השעון, לא מרים את תועד, לא מרים את אור, ולא מרים אותם עולים על הבמה, ואז מקבלים את כל הבמה. הנה, ראינו אותם, הם חיים, זהו, קאט לזה. האם לא... האם זה לא הספיק לנו לרמת הסקרנות ולראות שהם בסדר אחרי שליווינו אותם? האם לא שיתפנו פעולה יותר מדי עם זוועות, עם תעמולת החמאס? ודרך אגב, זה פותח לנו דיון הרבה יותר יקר, האם בשנה וחצי האחרונות, בכלל, בשנה וחמישה חודשים, ב-500 יום האחרונות, לא שיתפנו יותר מדי פעולה עם תעמולת חמאס ביותר מדי מקרים? גם זה אני לא בטוח.
על הקו... נמצא איתנו על הקו יריב אופנהיימר, בוקר טוב, בוקר לא כך טוב, אבל מה אומרים בבוקר כזה? שלום יריב.
שלום, בוקר עצוב מאוד.
עצוב מאוד.
יום לאומי לא רשמי, זה ברור.
ממש, ממש, ואתה יודע, זה בדיוק העניינים, זה אבל אותנטי, זה כאב אותנטי, זה לא משהו שהמדינה צריכה להכריז עליו, ואז כולנו נכנסים למות של אלבל, אלא אתה רואה את זה, זה באמת מסוג הדברים, שבכל מקום, בכל מקום מדברים על זה, ואתה היית חבר של עודד ליפשיץ, זיכרונו לברכה, ש...
גופתו מוחזרת.
אחד מארבעת החללים שמוחזרים היום, בוא תספר לנו קודם כל.
אני רציתי ברשותך רק לפתוח את זה אחרת. אנחנו לא מדברים איתך היום רק כאיש שמאל טועה שמסרב להתפקח, אלא גם קודם כל, לפני הכל, כידידו של עודד ליפשיץ.
טוב, זה ממש הערה מאוד חשובה בבוקר. כן, כן, יריב, כן.
אני מעריך את
זה. אני מציע אף פעם לא לדבר איתי כי שמאל טועה, אלא אולי
לך. בוא נעבור, בוא ספר לנו על עודד ליפשיץ.
אני ויריב ביחסים טובים, אל תדאג לנו. יש לנו ויכוח אידיאולוגי מר, אבל אנחנו באיזה, קדימה.
בדיוק.
אז הכרתי את עודד במסגרת הפעילות הפוליטית, למעשה בפריימריז במרץ, יצרתי איתו קשר, הוא היה אחד האנשים של מרץ בניר עוז, והוא הראה אחותי ובת זוגי ועוד כמה אנשים, הוא הראה אותנו בקיבוץ ביום שישי, פעם ראשונה שהגעתי לניר עוז, זה היה ב-2019, והאמת שהיינו שם 3 שעות די מדהימות, קודם כל עשינו איזשהו מפגש, והיה שם דיון פוליטי, מוחוק בית, אבל אחר כך, החלק שאני זוכר אותו הרבה יותר, היה שהוא הזמין אותנו אליו הביתה. וגם נחשפנו לבית שלו, שהוא בית מאוד ספגוני, הוא היה עיתונאי, והוא היה שמוצניק, איש השומר הצעיר, הוא היה מאוד ציני, מאוד ציוני וציני, עם הרבה חושומור, איש גבוה, איש קריזמטי, וקיבוצניק קלאסי, מאוד מעורב, מאוד אכפתי, הוא גם ניהל את הפעילות הפוליטית בקיבוץ, הוא ארגן את המפגש, הוא אירח אותי.
מה זה בית ססגוני? זה מלמד הרבה פעמים על האנשים, אתה יודע, שאתה נכנס לבית, אתה רואה בן אדם, אתה רואה את הבית של בן אדם, אתה לומד עליו, שאתה אומר בית ססגוני, למה אתה מתכוון?
אז אני אגיד לך, לשמחתי צילמתי חלק מהדברים, היו לו כותרות של עיתונים מעל המשמר, וכל מיני לוגויים של עיתונים ישנים שכבר אינם איתנו, וכל מיני שלטים מעניינים ומצחיקים ונוסטלגיים. היה גם שלט אחד של גוש קטיף, שהם הורידו כנראה שלט שהיה פעם עם כזה שלט של מעץ, והרבה מאוד דברים, הרבה מאוד אלמנטים, פוסטרים, כרזות פוליטיות מהעבר, דברים שאתה מוצא אצל שמוצניק מסור, ועיתונאי, זאת אומרת, אתה ראית שמדובר פה על בן אדם שיש לו הבנה שהוא מעורב, שהוא מכיר, שהוא יודע, אידיאולוג. אחר כך הוא הראה לנו את התצפית, יש להם ליד הבית מין מגדל שעלינו אליו במדרגות, הוא הביא לנו משקפות, ועשינו תצפית לעזה, זה היה יום שישי, זה הייתה תקופה של ההפגנות, אם אתם זוכרים, ביום שישי היו הפגנות בבוקר, אנחנו הגענו אחרי צהריים.
הפגנות של ההפגנות של עזתי מול הגדר.
נכון, אז הוא סיפר לנו על ההפגנות, לא היה כמובן שום תחושה.
מה הוא סיפר? מה הוא סיפר?
הוא סיפר שזה ריטואל, ושהם יושבים על העמדה הזאת עם המשקפות, ומסתכלים מדי פעם, ושזה משהו שהם כבר די התרגלו אליו. הוא כן סיפר שיש לו יחסים עם הזאתים, ושהוא מסייע להם.
איך, תרחיב לנו קצת על זה. מה זאת אומרת מסיע אותנו בבתי חולים? איך הם נכנסו? מה היה התדירות?
אני לא יודע. אני מודה שאני גם לא זוכר באופן מפורט, אני לא רוצה להגיד דברים סתם. צריך לשאול את המשפחה שלו, הוא כן סיפר שיש לו קשרים איתם, ושהם עוזרים למי שצריך ומי שהם יכולים, אבל לא הייתה תחושה כמובן של איום או של פחד, זה 2019, היה אי נוחות, ההפגנות, בלוני התעבירה, זה היה חלק מהשיח, אבל לא הייתה תחושה כמובן שמשהו רע ונורא עמוד.
זה בדיוק הנקודה, כשהוא לוקח אתכם לגדר ומראה לכם, הוא מדבר על זה בחשש, הוא מדבר על זה בפחד, הוא מדבר על זה באמפתיה אולי, באיזה אופן הוא מתאר לכם את מה שקורה בצד השני של הגדר?
לא בחשש, המון ביטחון עצמי, המון בתחושה שאפשר לעשות דברים, הרי הוא הזמין אותי לסוג בית בקיבוץ, כי הוא תמך, אני מעריך, בדלת שלי, והדלת שלי הייתה לנסות לשנות את הסטטוס קוו ולעשות משהו אחר. אז אני חושב שהוא כן, לא העמתנו, אני מעריך שהוא כן חשש, ולא הרגיש שהדבר הוא הפתרון הנכון, ושצריך לשאוף, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים, התקוות של השמאלנים התנפצו בשביעי באוקטובר, ואני לא רואה את זה כך, כי בשביעי באוקטובר אנחנו לא היינו בשלטון, והמדיניות שלנו לא הייתה המדיניות שאנחנו מאמינים בה.
אז בדיוק בנקודה הזאת אני רוצה לשאול אותך, אני ראיתי לפני כמה ימים רעיון עם יוכבת ליפשיט, אשתו, שחזרה גם עם מהשבי, מלי מהראשונים, והיא סיפרה באמת על כך שהם לקחו אותם, הם היו פעילי שלום, ולקחו עזתים לטיפולים בחילוף טיפולי סרטן, והמראיין שואל אותה, והיום, לאחר הטבח הנורא, ולאחר הגורל הקשה מאוד שהמשפחה שלכם חוותה, את חושבת שיש עדיין עם מי לדבר? והיא אמרה, כן, אין לנו ברירה, פתרון מדיני. איך, מאיפה, את אמירה שאני חושב שהיא לא נכונה לשיטתי, אבל איך מסבירים את זה?
תראה, אני חושב שהיא מאוד אותנטית. היא אמרה שהזאתים בגדו בעודד. אני גם מרגיש ככה. אני לא עושה הנחות לאף אחד. בכלל, שיהיה ברור, לביבי יש חלק בהפקרה של החטופים, אבל זה שהחמאס חטפו ילדים קטנים, עם אמא שלהם מהבית, ולא הסדירו אותם אחרי שעה, או אחרי שעתיים, אחרי יום, כל האחריות היא על חמאס, וזה צריך לומר, זה פשע נגד האנושות, זה דבר נורא, זה בלתי אנושי, אי אפשר להעלות אותה לדעת, ובאמת, ביום כזה, זה היום הכי כואב, אבל, בסוף, א', לא כולם חמאס, ב', צריך למצוא פתרון, וגם כשהיינו שם שהיה יחסית רגוע, זאת אומרת, ההפגנות והבלונים שהיו, זה היה מטרד, אבל זה לא הפך את המקום למקום מפחיד, שאנשים לא רוצים לגור בו, להפך, היה קשה להשיג בתים פנויים בעוטף עזה לפני השביעי באוקטובר, כי אנשים כן רצו לגור שם, הייתה תחושת ביטחון, אבל היה תחושה של הרבה אנשים, גם שלי, גם שלי, והיא עדיין קיימת, שזה לא פתרון, ושצריך למצוא פתרון מדיני מול האנשים בצד השני שרוצים את הפתרון.
אתה יודע, אתה יודע שאני מאוד אוהב אותך, ולפעמים אני שומע אותך, אני אין לי צל של ספק, שאתה מחזיק את הדמות, ולפעמים אתה לא באמת מאמין למה שאתה אומר. הרי היום אבי אשכנזי מספר לנו, שהורים של ילדים עזתים, לקחו עכשיו את הילדים, בסדר? לקחו את הילדים שלהם לראות סבא, אימא, ילד ותינוק שנרצחו, הלכו, לקחו אותם לראות את הטקס. אתה מבין, אתה מבין את כל הדיבורים שלכם של הבלתי מעורבים ומה הילדים בעזה ולא כולם אשמים? אתה מבין שזה דיבורי סרק? אתה מבין שזה לא עמד במבחן המציאות? אתה מבין שכשהם נכנסו על מסעיות שהכניסו את החטופים שלנו, את שני לוק, אז ההמון לא מעורב כביכול, הם היו חלק מהפשע? איך אתה עדיין יכול להמשיך להחזיק בדעה המופרכת הזאת?
אני לא יודע אם אתה קובע שהיא מופרכת. אני מחזיק בדעה שאומרת שמה שאנחנו עושים משפיע על הצד השני. זאת עובדה, כמו שמה שהם עושים משפיע על הצד שלנו. רגע, שנייה.
מה שאנחנו עושים? למה? כבשנו אותם?
יריב, אני חייב. רגע,
רגע, תן לענות, אבל אנחנו לא כבשנו אותם, אנחנו ברחנו משם עם הזנב בין הרגליים.
אתה יודע, יש היום טענה מוצדקת. יש היום טענה מוצדקת נגד נתניהו, שבמשך שש פעמים לפחות נמנע מלסכל את סינואר וצמרת חמאס, המשיך להכניס כסף, סחורות, המשיך ללחוץ על קטר להכניס כסף מזומן, זאת אומרת, הביקורת עליו היא כי הוא היה טוב ומיטיב עם חמאס ונמנע מפעולות כל השנים. אז איפה טעינו אנחנו?
ברק, אני שמח על ההערה שלך, כי להערה הזאת חייבת להיות הערה נוספת. נתניהו לא רק הוא חיזק את חמאס, הוא החליש את האלטרנטיבה לחמאס, והוא עושה את זה עד היום. הוא מחליש את
הרשות... מי זה אלטרנטיבה? אלה שנזרקו מהגגות ב-2007?
עזוב את 2007. 2007 קרה ב-2007. גם בישראל רצחו ראש ממשלה. דברים האיומים קרו בשני הצדדים. בסוף, הדרך לנצח את חמאס ולנצח את האידיאולוגיה של חמאס, היא לא רק להילחם בחמאס, היא גם לחזק את האלטרנטיבה. ומה שנתניהו עשה ועדיין עושה, כי הוא לא רוצה
שיהיה... למה זה, למה אלטרנטיבה חיה קיימת ובועטת ביהודה ושומרון? למה אלטרנטיבה חיה בועטת וקיימת, ואם היו היום בחירות ביהודה ושומרון, חמאס היו מנצחים בניצחון מוחץ את הרשות הפלסטינית? למה זה קורה?
ברק, קודם כל זה לא נכון. הסקרים כבר לא מראים את זה.
הסקרים מראים ניצחון מוחץ של חמאס.
א', לא נכון. דרך אגב, אם אתה רוצה להתעקש, הבן אדם הפופולרי ביותר ברשות הפלסטינית הוא לא חמאסי. קוראים לו ברגותי. הוא לא, הוא יושב בכלא, הוא טרוריסט, הכל נכון, אבל הוא לא חמאסניק, הוא תומך בפתרון שתי המדינות. אז זה לא שהחמאס כל כך חזקים, אבל לנו יש חלק, אנחנו יכולים להשפיע. כשאתה אומר לצד הפלסטיני היום, אני רוצה לגרש אתכם מפה, שזה הפינוי במרצון וכל הדברים האלה, ואני שולח את נערי הגבעות להתעלל בכם, ואני אומר למשטרה, אל תאכפו את החוק, ואני שורף לכם אדמות.
אופנהיימר, אתה אומר להם היום, אני רוצה לגרש אתכם, לא אמרת להם את זה לפני השבעה באוקטובר, להפך, אני זוכר את השיח בישראל, רגע, אני זוכר את השיח בישראל, לתת להם לעבוד, ולתת להם להתפרנס, ואם יהיה להם טוב, יהיה לנו טוב, וכל האמירות האלה, והצבא היה בעד זה, ונתניהו היה בעד זה, כולם רק להטיב איתם שיהיו סבאים ואז הם לא יכעסו עלינו, וראינו שהכל התנפץ בשבעה באוקטובר. לא,
אני אגיד לך למה הכל התנפץ. הכל התנפץ משתי סיבות. אחת, שאנחנו חיזקנו את החמאס, והחמאס, מה לעשות, הוא לא פרטנר. גם אנחנו בשמאל למדנו את זה.
אבל הם שולטים, מה לא לעשות? פרטנר. הם שולטים, היו בחירות, הם שולטים.
אבל הנה, היום הם לא שולטים, והיום היה אפשר להכניס שם רשות פלסטינית ושוב ישראל לא רוצה. והדבר השני, יותר מהותי. רגע, שנייה, אנחנו חייבים את הדיאנות. הדבר השני. אנחנו מעולם לא דיברנו על התנתקות חד צדדית, לסגור את עזה על מפתח, לזרוק להם פירורים ולחשוב שיהיה טוב. מעולם לא היה אי שמאל אחד שאמר את זה. זה המדיניות של הימין, זה לא המדיניות שלנו.
אז
המדיניות
מה?
שלנו תמיד כן. הייתה הסכם שלום מלא של שתי מדינות, כמו שיש לנו עם מצרים, כמו שיש לנו עם ירדן, כמו שיש לנו אפילו עם ערביי ישראל, יש לנו איתם הסכם עם אזרחים ישראלים, ולכן הם חלק מהמדינה. בלי קומבינות, בלי לעשות מה שנוח, בלי פלסטרים, בלי לעשות חצי עבודה, הולכים על הסכם שלום, לא חד צדדי.
נסיים, אתה מבין שהשבעה באוקטובר האופציה הזאת ירדה מהשולחן לחלוטין כמעט, גם בקרב
רק דבר אחד, יריב, רק דבר אחד באמת, אתה יודע, לנו יש את יריב אופנהיימר שעולה ומגן עליהם, אני מוכן ללכת איתך לו רק הייתי רואה אחד אחד, איזה איש תקשורת עזתי, איזה מישהו אחד שהיה אומר, חבר'ה, לרצוח ילדים זה אירוע שאנחנו צריכים בגללו באמת כאילו לשלם את המחיר. אחד, כל הילדים שלהם, כל הילדים שלהם הלכו וצהלו ברחובות, אנשים שלהם ראו את מתן צנגאוקר נכנס לאופנוע.
משפט סיום, משפט סיום.
אני אתן לך שום של אחד כזה.
זה העניין.
אני היום אזרח בישראל, בצד השני יש בן אדם שקוראים לו מחמוד עבאס, אבו מאזן, מי שלא...
שמשלם למחבלים! הוא משלם משכורת למחבלים, יריב, מה קורה לך?
תקשיב, יהודה, הוא הציץ צו שמפסיק את התשלומים, פשוט אתה לא מדווח על זה, והחמאס והג'יהאד יוצאים נגדו, והוא שלח חיילים להילחם פיזית בחמאס לא מזמן בצפון השומרון, ושאלת מי אומר, אז אני אומר בצד השני, ראש הרשות הפלסטינית, הדמות הבכירה ביותר אומרת, אנחנו נגד?
יריב, אנחנו חייבים לסיים, כי ארבעת הגופות החטופים החללים עברו לידי צהל, אנחנו חייבים לעבור לדיווח על זה. תודה רבה יריב אופנהיימר. עוברים לפלד ארבלי, כתב מעריב בכרמי גת, שלום פלד. פלד? טוב, אז אנחנו מדווחים עכשיו שהחטופים, ארבעת הגופות של החטופים החללים, עוברו לידי צהל. צהל אמור לערוך טקס בנוכחות הרב הצבאי הראשי, השתתפו בו לוחמים יחידה מובחרת, כל זה יקרה ממש בדקות הקרובות, ומשם על פי התוכניות, כן. ופלד ארבלי נמצא איתנו על הקו שירחיב מה אמור לקרות מעכשיו.
אהלן, שלום, מה שלומכם?
בסדר, כן.
אני קודם כל, אני פה נמצא בכרמי גת, המקום שבו קהילת ניר עוז נמצאת בימים האלה. אני יכול להגיד ולהרחיב שהתושבים פה בקהילת ניר עוז תחושות מאוד 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 קשות, הם עונדים מדבקות מיוחדות של לב שבור, מה שלא היה בפעמים האחרונות, ואני רוצה רגע לספר על דברים שאמר לי גל גורן, שהוא דור שלישי בקיבוץ, הורם נרצחו בשביעי באוקטובר, אביו אבנר נחטף ונרצח, גופתו הותרה בישראל אחרי כעבור 11 ימים, אמו מיה נחטפה לעזה וגופתה הוחזרה רק ביולי. הוא אומר לי את הדברים הבאים, הוא אומר לי, היו לנו חודשים להחזיר אותם, ורק על זה, עוד לפני שנדבר על מה שקרה בשביעי באוקטובר, נצטרך ועדת חקירה שלמה על כל ה-20 השנים שקדמו ליום ארור, על השביעי עצמו ועל הימים שעברו מאז. כל כך הרבה חטופים שהיו צריכים להיות פה, וכל כך הרבה חיילים שנפלו בזמן הזה, ואני חושב שזה התחושות הקשות של התושבים של הקהילה הזאת. היום הזה הוא יום קשה מאוד עבורם. הם התרגלו לחוות ימים קשים, אבל היום הזה הוא מין איזה יום אחר, יום שבו מתרכזים אך ורק באבל ובקעת ובזעם, והכל מסתלב ביחד. שוב, אני אדגיש שהקהילה מבקשת לא להגיד את שמות החללים עד שבאמת הם יגיעו לארץ ועברו זיהוי ודאי, ורק אז הם רוצים להתייחס לשמות הספציפיים. אני נמצא פה בכרמי גת, ממש בכיכר ספורטק, שפה הם מתרכזים כמדי שבוע התושבים, ועושים פה מחאות ומדברים עם התקשורת, אבל היום הקהילה עושה מחאה שקטה. עושים פה עם שלטים ועם, כמו שאמרתי, עם המדבקות המיוחדות שהוצאו ליום הזה. תחושות מאוד מאוד קשות פה בקהילה.
פלד ארבלי, כתב מערי, נמצא בכרמי גת כעת עם קהילת ניר עוז. תודה רבה לך. פרסומות. אבי אשכנזי, שלום.
שלום.
ולפני כן נקריא את ההודעה של משרד ראש הממשלה ממש מעכשיו. ישראל קיבלה לידיה באמצעות הצלב האדום את ארונותיהם של ארבעת חטופים החללים. הארונות נמסרו לכוח צהל ושבק בתוך שטח רצועה, משם יעברו לישראל, אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות. בתום הליך הזיהוי תימסר הודעה רשמית למשפחות. כן, אבי.
אז כן, ממש בדקות האלה מתבצע אותו טקס צבאי, לוחמים עטפו את הארונות בדגלי ישראל, הצביעו הרב הראשי של צה"ל, כרגע קורא פרקי תהילים וקרא קדיש, וממש בעוד כמה דקות השיירה הזאת תנוע של רכבי הצבא לתוך שטח ישראל, מרחק של כמה מאות מטרים, ואז השיירה תנוע בשדה סדר גודל של כ-20 כלי רכב לכיוון המכון לרפואה משפטית באבו כביר. אנחנו מדברים על שערה משטרתית וצבאית שבחוד של הניידות של משטרת התנועה הארצית שיפנסו את הדרך לארונות, לרכבים מהארונות, וכוח הבטחה שמבטח גם את העניין הזה. אני יכול להגיד לך שאני נמצא פה בצומת רעים, יש הרבה מאוד אזרחים שהגיעו עם דגלים מכל העוטף, מיישובים מהדרום, כדי להצדיע לחללים ששווים לשטח ישראל. הרבה מאוד כאב, יש אנשים שפשוט זה מראה שהוא...
אנחנו רואים את זה בטלוויזיה, בקור, ברוח, עומדים עם דגלים.
מחזיקים דגל ביד אחד, ובדביעת שנייה מטריה, והרוח פה, אני פשוט ישבתי לתוך הרכב כדי שתוכלו לשמוע אותי בצורה ברורה, אבל באמת, אתה רואה אנשים עומדים בצדי הדרך, מעמדים את הכלי רכב, יוצאים עם הדגל, עומדים ומחכים שהשיירה תעבור על פניהם. ממש אירוע שהוא קשה לתאר במילים. הכאב ממש על פניהם של אנשים, אנשים עם שפופים, אבל מרימים את הדגל. גם, אתה יודע, אני רואה פה עכשיו איזה פה בחור עם דגל ישראל, סיגריה ביד וציף צהוב, מעטר את הדגל מלמעלה, בעצם מספר את כל הסיפור של התקווה, ויש פה שלט יחד בכאב, יחד בתקווה. ממש זה מה שאנחנו רואים פה כרגע מול הציבור עצמו שנמצא.
אז אתה אומר שלא לא תהיה עצירה נוספת, זאת אומרת, לאחר מה שקורה עכשיו, השיירה עם 20 רכבים, תמשיך ישר למכון לרפואה משפטית. לא תהיה עצירה נוספת בשטח ישראל,
לא,
לאחר,
כן,
לאחר מעבר הגבול.
לא, היא תנוע במהירות על פני הציר הזה, אנחנו מדברים על ציר ש- 232, אך לאחר מכן...
המקולה, כן.
המקולה, ציר ההפקר, הם קוראים לזה עכשיו דרך ההפקר, או... זה מה שנקראת בידי ה-BPM של תושבי העוטף. משם תתנו על כביש 4 עד צומת, עד מחלף חולות, ומשם על מכון לרפואה משפטית באבו כביר.
אתה יודע, אבי, יש, אתמול דיברתי עם הרב ישראל וייס, הרב הצבאי הראשי לשעבר, יש ביום הזה, אפשר להזכיר, דיברנו כל השנה האחרונה על הלוחמים הגיבורים שלנו שבשדה, שבקרב, בשדה הקרב, יש לוחמים, גיבורים אמיתיים, שנמצאו בשורה, באבו כביר, חבר'ה שלנו שעושים את העבודה הכי קשה, אנחנו בשעות בוקר, אני אפילו לא אתאר את מה שהם תיארו לי לאורך כל השנה האחרונה, אבל האנשים האלה, שראו את המראות הכי קשים, היו שם באמת כדי להביא את, לשמור על קודשי ישראל, לשמור על, להביא אותם לקבורה ראויה, זה אנשים עם עוצמות פנימיות, אתה יודע, הם לא הסתערו על ג'בלאות, הם לא נלחמו באנשים, אבל הדברים שהם ראו בעיניים שינו אותם לכל החיים, ואם ב-40 שניות האלה גם הזכרנו אותם, ולהגיד להם תודה ענקית על, פועלם הקשה, ופועלם הקשה שעוד יהיה להם היום, יש שם גם רופאים וגם זה, אז מגיע להם חיבוק גדול ובוסה גדולה על העבודה הזאת.
אני יכול להגיד לך מעצמי, החבר'ה שלי נלחמו והיינו בלחימה בגבול לבנון, ואני יכול להגיד לך שהחברים, הדבר הכי קשה של החברים שלנו היה מי שהייתי במילואים, זה אותם רגעים שבהם הרופא צריך בעצם, אתה יודע, להכריז על מותו של חלל.
תגיד לי, לפני סיום...
אין יותר קשה מזה.
אולי לפני סיום משפט אחרון על מה שצפוי לנו ביום שבת, באמת במשפט, כי אנחנו חייבים לבוא למרואיין הבא.
כן, אנחנו מדברים על שחרור בעצם של ששת החטופים האחרונים, החיים, שאמורים להגיע לשטח ישראל. אנחנו מקווים שהם יגיעו כמה שיותר בריאים. זה אמור להתחיל בשעות הבוקר, זה אמור להימשך שעות ארוכות מן הסתם. הם יקלטו כמו בכל המקרים הקודמים בשטח, בגבול, ולאחר מכן ברעים, שם הם פגשו עם המשפחות. לאחר סדרה של בדיקות וטיפול ראשוני, מקלחת וכמובן מפגש עם גורמי מקצוע, הם יעולו על מסוקים של חיל האוויר ויוצאו לבתי החולים במרכז הארץ.
אבי אשכנזי, תודה רבה.
כתב צבאי מעריף, תודה רבה, ואנחנו ממהרים לעבור לגיא הוכמן, קומיקאי, סטנדאפיסט.
אהלן הוכמן.
שלום הוכמן.
אהלן חברים, אני רוצה להמשיך את השיחה, כי זה היה נורא מעין, וגם זה לא קשור, אני בדיוק אתמול הופעתי לערב, הוא קרא לאיחוד הצלה, אחרי הבשורות, והרבה שם הם באמת פעילים, ועושים מילואים בשורה, ובשדה תימן, ובאמת, אנשים שעושים עבודת קודש, שפגשתי אותה בשבוע הראשון למלחמה, ואני לא אשכח, והם באים אליי ומסתכלים עליי, אופה, אוכמן, סוף סוף בשר טרי. כאילו להבין כמה הוא מור
כלי. איזה הומור שחור ונוראי.
נכון, אבל כמה הוא כלי שאנחנו חייבים להתמודד איתו בדיוק במצבים האלה. אז זה היה השנקל שלי עליו.
אבל למה אנחנו מעלים קומיקאי וסטנדאפיסט ביום כל כך קשה? כי אתה יודע, היום בערב יש לך הופעה, ושמענו בימים האחרונים על כך שעברי לידר ועומר אדם החליטו ביום המאוד מאוד מאוד קשה הזה לבטל את ההופעות שלהם בערב, ואתה גיא הופמן, שכאמור זה לא שירים, זה סטנדאפ, אתה מתעקש הערב לקיים את ההופעה, למה?
לא, קודם כל זה לא התעקשות, אתה יודע, אני מכבד כל החלטה גם של עברי, של עומר, של כל מי שמרגיש ויפה לפי זה, אני... אגב, אני מוכרח להגיד שזה כתבתי עוד לפני האישרור של ההודעה, האם אני חושב על זה שוב? כן, האם עדיין קיבלתי החלטה סופית? אני לא יודע, אין אמת אחת, וכמו שלמדנו מהשבעה באוקטובר, החיים הם מורכבים, והאמת היא נכונה לשעתה. אני עדיין לא ביטלתי, אבל אני חייב להגיד שזה משהו שכן עובר לי, ויחד עם זאת, אני אגיד, שאני מהשמונה באוקטובר, שיצאתי שמח חיילים, זהו תפקיד חיי, לצערי, התמודדתי עם המון דילמות כאלה. גם כשהייתי בקרמיאל, בהופעה לבמה, כבר שאנחנו על הבמה, נהרגו 21 חיילים באסון הנוראי הזה, התייעצתי עם הקהל, ואמרנו שאנחנו ממשיכים.
אתה באמת חושב שלאנשים בערב כזה, בערב של יום כל כך כל כך קשה, ואנחנו באמת, אתה יודע, רגע, בניגוד לימים אחרים, אתה יודע, מכריזים ימי אבל, זה כאן יש אבל אותנטי שנוגע בכולם, התמונות של החטופים החללים בכל פינה, יהיה בערב לאנשים מצב רוח לדחקות ולצחוקים?
אז לא, אז דחקות, ברור שלא.
נו, אתה סטנדאפיסט, אתה לא זמר.
כן, אבל לא, זה לא בדיוק, זה שונה. בוא, אנחנו, התפקיד של הבדרן מהשבעה באוקטובר, לפחות שלי, זה להיות מאוד רגיש.
בערב כזה?
להיות מאוד נוחה. אז אני אומר, ברור שהכל יהיה שונה, וזה להכיל, והכל השתנה. זה לא מופע שאתה בא ועושה את הסטנדאפ הרגיל, אתה מדבר על זה ביחד, וזה אפשרות בחירה באמת של אנשים איך להתמודד. אתה יודע, לאף אחד, בסופו של דבר, אין מונופול על היגון ועל האבל, ואם אנשים היום, דווקא היום, כמו בשמונה באוקטובר, שראיתי את המילואימניקים בנאורה ואמרו לי, אוכמן, איזה כיף שאתה פה לראות טיפה שפיות, אם אני יכול לתת את זה לחלק מהקהל, אז...
זה לחיילים, אתה יודע, בוא אני אגיד לך למה אני יכול להשוות את זה, אתה יודע, אחרי, כמו שאתה אומר, הטבח הנורא בשבעה באוקטובר, אז הרבה חתונות, אירועים כאלה ואחרים, או שנעשו, עברו להיעשות בחוג המשפחה, או שבוטלו, או שנדחו, והיו כאלה שהחליטו כן לעשות, זה שזה היה צורם, זה היה לא לעניין, כשאתה מדבר על הופיע בפני חיילים, שמחרפים את נפשם ונכנסים, וחלקם לא יחזירו, ואתה בא לעודד אותם, זה סרט אחר, שאתה בא לאנשים שבאופן וולונטרי אמורים להגיע ערב ולצחקק, וכאמור, אתה לא זמר, זה לא יהיה ערב שירי לוחמים, זה יהיה צחוקים, כי אתה סטנדאפיסט, לשם כך אתם מתכנסים, זה צורם.
יהודה,
ברק סרי.
לא, אבל שלזינגר, היית במופע.
נכון.
האם זה רק צחוקים?
דרך אגב, אני לא חושב שזה, לא חושב שצריך להתנצל על הדבר הזה. לא, עזוב עכשיו, האם אתה צוחק, האם אתה מצחיק או לא צוחק. קודם כל, זה עלאת מצב רוח, חד משמעית. אני, אבל ברק מעלה פה סוגיה בהקשר הזה, שהיא סוגיה נורא מעניין, ברק מכניס אמוציות באירוע הזה, אבל סתם, ברק, סתם, ארץ נדרת אתמול, היה שייך לשדר? שאלה טובה, אני לא יודע להגיד לך, אני אין לי דעה חד משמעית, אבל אם ארץ נהדרת לצורך העניין שידרו אתמול, אני יכול לראות את גיא הוכמן היום עולה על הבמה, בואו אנחנו, מה שעברנו בשנה וחצי האחרונות, היה פה טלטלות, כל יום שלושה הרוגים, אתה יודע, גם היה את הדבר הזה של, על חמישה, שישה הרוגים משנים את לוח השידורים, השלושה הרוגים נופלים דרך אגב, לא משנים את לוח השידורים, זו סוגיה, כאילו אתה בא אליו נורא ל... אני יכול להבין את ההחלטה של הוכמן, דרך אגב אני גם יכול להבין את ההחלטה של הוכמן.
אתה יודע מה?
גם של עברי לידר ואומר אדם, גם את זה אני
שואל אותו אפילו ברמה אישית, לא, אתה יודע מה, אוכמן, שואל אותך ברמה אישית, ברמה אישית, אתה הרי כמו רבי איתנו,
תצליח להתנתק,
תשב היום, תראה, אנחנו צפויים למראות מאוד מאוד קשים, ולמונולוגים קשים, ובאמת יום שכולו יהיה תחת הרושם הקשה הזה, וברמה אישית, אתה יודע מה, עזוב הכל, עזוב, החלטה שלך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ברמה אישית.
אז אני אומר קודם כל ברמה אישית, מי שקצת מכיר, אתה יודע שאני ככה אני מתמודד עם כל דבר. התמודדתי עם סרטן, ואימא שלי נדרסה, ועברתי המון טרגדיות ברמה האישית. ככה אני עושה, מפיץ את איזשהו אור, וככה גם אני מתמודד עם הדברים. לגיטימי
מאוד.
וזה זכותי, וזה זכותי, ככה, תמיד
זה לא אין שזכותך אופמה, זה זכותו של הקהל שלך,
זכותו של הקהל
לבחור אם הוא יבוא או לא יבוא, ונראה היום בערב.
אבל שוב אני אומר, רגע, ולשום, אבל שוב אני אומר, זה לא אומר שזה לא גורם לי לחשוב, שוב, הישרור של ההודעה, ואני חייב פה להיות כנה, אני עדיין מתעסק בדבר הזה, וזה היופי, להבין שזה...
יופי זה לא המילה, בוא נגיד ככה, זו הדילמה. יופי אין כאן. לא, אין, יופי זה לא המילה.
לא, אני לא בא להתבקח ברק, אני אומר שהדברים באמת מורכבים, וכל דבר משתנה, והמצב רוח שלנו הוא כמו איזה מניה דיפרסיה, אבל בסופו של דבר ככלל, אני לקחתי לעצמי מהשביעי לעשירי, לשמח את החיילים, את הפצועים.
זה משהו אחר, זה משהו אחר.
להרים את המורל של העם הזה.
זה משהו אחר.
אתה עושה את זה מושלם, וצריך לראות את העמודים שלך באינסטגרם ובטיקטוק כדי לראות על הדברים האלה, ואתה עושה עבודה מדהימה.
גיא, אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה.
אם אתה...
ואנחנו נמצאים מיד לקרמי גת, ברק מורד, חבר קיבוץ ניר עוז, שלום לך ברק.
שלום לכם.
וכברק אל ברק, איך התחושה בבוקר הקשה הזה? מה מדברים, מה חשים, מה אומרים בקרמי גת הבוקר?
זה בוקר עצוב, בוקר קשה מאוד. מה עושים כאן בקרמי גת? אנחנו כולנו כאן ביחד, בכיכר. מזכירים לכולם ש... יש עוד רבים וטובים שאנחנו צריכים להחזיר מעזה. אלה שבחיים שחייבים להגיע למשפחות שלהם ולשיקום. אלה שלצערנו נרצחו בשבי וכבר לא בחיים צריכים להגיע לקבורה. זה בוקר עצוב.
ופלד ארבלי, כתב מעריב שנמצא איתכם שם, מספר על תחושות קשות, על דרישות להקמת ועדת חקירה ממלכתית, דרישות שעולות דווקא בבוקר הזה, תחושה של כעס עצום, תחושה של החמצה, תחושה של יכולנו להחזיר אותם חיים, זה גם מה שאתה שומע?
אני בעיקר סביב
הדברים
שאנחנו צריכים להחזיר אותם חיים, סביב הכאב שכרוך בזה, וסביב זה שבהחלט יכולנו לחזור בחיים. אבל מה שחשוב זה לזכור שאנחנו צריכים קודם כל לפני הכל להחזיר את אלה שעדיין שם כדי שנוכל להתחיל לעסוק בשאר הדברים.
כן, תגיד, איך הולך מסע השיקום? לאן זה ממשיך הלאה? מה איתכם?
מסע השיקום של מי?
של אנשי הקיבוץ.
מסע השיקום הוא תהליך ארוך, שהוא התחיל ויקח עוד הרבה זמן. השיקום המלא והאמיתי יקרה רק שכל החברים שלנו יחזרו אלינו,
עזרת השם,
ואז נוכל להתחיל לעסוק גם בדברים האחרים.
אבל בינתיים אתם נשארים בקרמי גת, זה מקום קבע, זה מקום זמני?
כרגע אנחנו בקרמי גת, אם זה קבע או זמני זו הגדרה מעניינת.
וכל הקיבוץ ביחד, נכון? יש לזה
רוב רובה של הקהילה.
כמה, אם אתה צריך לעמוד באחוזים, כמה מה...
אני חושב שזה סביב...
לא, כמה היו רוצים לחזור, וכמה אומרים בו, הטראומה...
אני לא יודע לענות על השאלה הזו.
אתה לא יודע, תגיד לי לגבי אבא משפחה ירדן ביבס, מישהו מכם בקשר איתו?
אני לא רוצה לדבר עליו כרגע. אני אשמח לכבד את פרטיותו.
לא, 100%.
אוקיי, ברק מורג, קיבוץ ניר עוז. תודה רבה.
תודה רבה.
העלית הסוגיה עם אוכמן, העלית הסוגיה מעניינת מאוד, באמת, אתמול כבר דיברתי על זה, ואתה יודע, האם אנחנו האומה הזאת שממשיך, האם אתה מקבל החלטה דרך אגב אתמול בערב, משדר לוח שידורים רגיל או משנה אותו?
משנה אותו? כן.
גם את ארץ נדמת אתה לא משדר?
כן, משנה. וואלה. כי אני אגיד לך,
זה... ביקורת מבית, אתה איש אמיץ.
אני אומר לך שזה מסוג הימים שהם ימים יוצאים מן הכלל. זאת אומרת, באמת, עברנו כמו שכולנו יודעים, וכמו שאמרנו כבר, עברנו ימים קשים מנשוא. נפילתם של חיילים ולא מעט, וימי אבל אמיתיים, ואתה יודע, אני בסוף עומד את הדברים לא בהכרזה רשמית של מדינה, לא שהמדינה אומרת כמו שהיה, והיום יש יום אבל, יש ימים, זה היום הזה, שתחושת האבל היא אותנטית. איפה אתה רואה את זה? אתה רואה את זה בשיחות בכל מקום. אתה יוצא כאן החוצה לאולפן, אתה הולך לקפה, כולם מדברים על זה, כולם מדברים על שירי, כולם מדברים על אריאל, כולם מדברים על כפיר, כולם מדברים על ליפשיץ, כולם מדברים על החטופים החללים שחוזרים, וזה
משהו... יש בזה משהו יפה שזה לא יום אבל רשמי?
לא, זה לא רשמי, אבל הוא אותנטי, והוא קשה, והוא מעיב על הכל.
בשבת, שזה ימי שמחה כאלה אותנטיים,
אתה יודע מה, כמו שהיה ימי שמחה אותנטיים, היו מעטים כאלה בשחרור חטופים, אתה זוכר איזה שמחה, עטפה את הארץ, מקצה לקצה, אלה באמת ימים שאתה אומר, אתה יודע, זה לא צריך להכריז ולא צריך להגיד, זה בא מבפנים של כולנו. ולכן זה יום, זה מסוג הימים שהאבל הוא אבל.
אתה יודע, מדהים.
אתה יודע, התייעצו איתי רק מילה, התייעצו איתי לפני כמה ימים, כמה אנשים... נקבע מראש, אתה יודע, אירועים כאלה נקבעים שבועות לגבי אירועים. מה דעתך?
מה למשל, מה אופי האירוע?
אני אמרתי, לגבי היום בערב.
לא, איזה אירוע?
אירועי שמחה, עזוב, אני לא רוצה זה, אירועי שמחה.
כאילו פרטיים, חתונות, לא שמות.
אירועי שמחה פרטיים. כן, 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 אמרתי, תקשיבו, בעייתי מאוד, שאלו אותי אנשים אם ללכת לאירועי השמחה האלה, בעייתי מאוד.
מה אמרת שלא?
שאלו אותי אנשי ציבור שנקבע להם היום בערב, יש איזה אירוע, לא רוצה להגיד את זה, האם לדעתך...
אנשי ציבור, לא פרטיים.
אנשי ציבור, אמרתי, תדירו את רגליכם משם.
טוב, זה הגיוני. תראה, הטלטלה הזאת באמת, עברנו דברים משוגעים לגמרי. אני רק אומר שיש את היום הזה, יש את שבת שזה היום זה, וכל הזמן צריך לזכור את היום שאחרי. היום שאחרי שהחטופים יהיו פה, שאנחנו לא נתקהל, לא נתקרר, ונפעל להשמדת האויב שנמצא שם.
פרסומות. אז בואו נסכם את התוכנית הלא פשוטה הזאת, מאוד מאוד לא פשוטה. אז ארבעת החטופים החללים הובאו לצה"ל, הטקס הצבאי מתקיים כעת בנוכחות הרב הצבאי הראשי ולוחמי יחידה מובחרת, ולאחר מכן הגופות יוסעו בשיירה של 20 מכוניות למכון לרפואה משפטית באבו כביר.
יום קשה מאוד, הטלטלה הזאת, אתה יודע, אתמול דיברתי עם דוקטור אילן רבינוביץ', הרגשתי שאנחנו צריכים פסיכיאטר, איך אתה עובר את היממה הזאת, ובתוך יממה, אתה כאילו בעולם אחר. ולגבי מה שאנחנו הולכים לעבור בשבת, אני רוצה באמת, המשפחות, יש שם המשפחות, אתה יודע, של שם טוב, ווונקרט ושאר המשפחות, אני רואה שאנחנו צריכים לסיים, שאין שמחה גדולה יותר, באמת, אני חושב שכולנו כל כך הולכים להיות שמחים בשמחתם, שנגיע לזה ונראה את הילדים פה בחזרה.
תני לי בבקשה פרסומת אחת.
חדש ובלעדי במכבי, מעטפת שירותים ייחודית לגיל השלישי, מוקד טלפוני לבני 70 ומעלה, ניהול חשבון על ידי בן משפחה, ומגוון פעילויות והרצאות מהבית. חפשו מכבי הגיל השלישי. מכבי, בריאות זה הכל.
שבורי לב, חנן בן ארי.
מי יודע כל כאב, מי רופא לי שבורי לב, יוצא אור החושך, עושה שלום ומלחמה. יושב על כיסא דין, מתכסה ברחמים, מוכן וסולח, מביט ויודע, ומי ירפא לי Yeah. מצמיח כנפיים ירפא לי שאני רואה כאן בסוף.
אורחים ומפיקים שר פלסנר ואסף נבו, החיים על השידור, שקד מורג ואיציק אהרון, אורחים בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון, אלון גבאי ואחיד לוק, אחרינו סיוון כהן, שנדע בשורות
טובות, בעזרת השם,
רק בשורות טובות.